זמן לחשוב. הפודקאסט של גופמן קריאייטיב. על השראה ומציאות.
שלום לכולם, אנחנו בפרק חדש של זמן לחשוב. אני רבית גופמן מגופמן קריאייטיב, ויחד איתי נמצא היום ניר גולדשטיין, מנכ"ל מכון המחקר GFI. שלום ניר.
שלום רבית.
אני שמחה שהגעת אלינו.
תודה על הזמנה.
יש לנו היום פרק מעניין שיגע בעולמות הפוטק. נשמע על העשייה שלכם ב-GFI, אבל לפני כן אני אשמח שתספר לנו על עצמך.
כן, תודה. אני יועץ אסטרטגי ברקע שלי. עבדתי עם החברות הגדולות במשק, עם עולם התעשייה, עולם הסטארט-אפים, ממשלה, ובשנת 2018 החלטתי שאני רוצה להקדיש את העשייה שלי לעשייה טוב, והייתה לי את הזכות הגדולה להקים בארץ את השלוחה הישראלית של מכון המחקר GFI.
קודם כל זה כבר נשמע טוב להגיד שהגעת מעולמות של עשייה טוב. אני שומעת את זה הרבה בפודקאסטים, אני חייבת לומר, המקום של לעשות משהו משמעותי, ליזום, ליצור חברה חדשה מתוך באמת רצון אמיתי לעורר שינוי. והיום אנחנו נדבר על נושא באמת משמעותי. אנחנו נמצאים כרגע בתקופת לחימה, חרבות ברזל. והנושא של ביטחון המזון בישראל הוא באמת אחד הנושאים שלא כל כך מדברים עליהם, אנחנו נרחיב גם איך ולמה. אבל לפני כן אני אשמח שתספר לי קצת יותר על העשייה שלכם. אמרת שזה מכון מחקר, מה זה אומר?
כן, אנחנו בעצם גוף בינלאומי ללא מטרות רווח. ה-GFI זה בעצם Good Food Institute. זאת עמותה שהוקמה בארצות הברית בשנת 2015, במטרה ליצור מערכת מזון עולמית טובה יותר. זה אומר שהיא צריכה להיות יותר טובה מבחינה אקלימית, תזונתית, בטוחה יותר, ועוד מעט ניגע במה זה אומר מערכת מזון בטוחה יותר, שעיקר הפוקוס שלנו זה אתגרים שתעשיית המזון מהחי מייצרת לאנושות. זו תעשייה ענקית של משהו כמו $2 טריליון בשנה, 70% מהקרקע בעולם הולכת לתעשייה הזאת, 70% מהמים, היא מייצרת לנו מעל 20% מסך פליטות גזי החממה, ובשגרה, בימים כתיקונם לפני המלחמה, עסקנו במתן פתרונות טכנולוגיים לאתגרים האדירים האלה. במכון המחקר GFI אנחנו בעצם מייעצים לממשלות, עזרנו לממשלת ישראל לפתח אסטרטגיית פודטק, אנחנו עובדים המון עם רשות החדשנות ומשרדי הממשלה בארץ וגם בעולם. אנחנו עובדים עם סטארט-אפים וחברות מזון בפיתוח אסטרטגיות טכנולוגיות עסקיות, ואנחנו בעצם גם גוף שמממן ומכווין את המחקר בארץ. מעל 50 חוקרים בארץ מקבלים מאיתנו סיוע, ובעצם יש לנו זכות גדולה בפיתוח האקוסיסטם הישראלי של הפודטק והחלבון האלטרנטיבי, שהוא בעצם נחשב למוביל בעולם, מספר 2 בעולם בכמות החברות, בהשקעות, יותר $1.5 מיליארד שיושקעו בארץ.
מדהים.
כן.
גאווה ישראלית.
לגמרי, לגמרי.
אז אם אני מבינה נכון, בעצם GFI היא רשת של מכוני מחקר בפריסה העולמית, שאתם בעצם השלוחה הישראלית שלה.
נכון, יש לנו סניפים מלבד בארצות הברית, יש לנו סניפים בברזיל, מספר סניפים באירופה, סניפים באסיה, בהודו, וכן, וישראל היא באמת ההאב העולמי המוביל בכל מה שקשור לפיתוח טכנולוגיות בתחום הזה, אבל גם כשוק צריכה.
מדהים, ובעצם יש שיתופי פעולה בין מכוני המחקר השונים, אני מניחה.
כן, בהחלט, אנחנו, המטרה שלנו בסופו של דבר זה לייצא את הטכנולוגיה הישראלית מכאן, כך שבכל רחבי העולם, יותר ויותר צרכנים יוכלו ליהנות ממוצרי מזון בריאים, בטוחים יותר, סביבתיים יותר, מבוססים על טכנולוגיה כחול לבן, בהחלט.
מדהים. אז אני אציין נתון מעניין. היבוא המזון בישראל, היבוא המזון הישראלי הוא מהגבוהים בעולם, יותר מ-85% מהבקר בישראל מיובא, אם זה כחי או ככפו, העוף ברובו מגודל כאן, אבל 90% מתערובות המזון לגידולו בעצם מיובאות מחול. זה נתונים קשים.
כן, תראה, אנחנו בתקופה שבה לכולנו מאוד קשה. והדבר האחרון שאני רוצה זה לייצר לנו עוד דאגות. מצד שני, כאדם שהתמחה בתעשיית המזון הישראלית ובכל האספקט הממשלתי, ביטחוני, תעשייתי, טכנולוגי כאן, אני רוצה להרים דגל. והדגל הזה אומר שיש לנו בעיה של ביטחון מזון בישראל. מה זה ביטחון מזון? ביטחון מזון זה אומר שהמדינה אחראית לוודא שיש אספקה סדירה של מזון, של אוכל לתושבים, בכל עת, במיוחד בעיתות חירום. ובעצם ישראל היא יבואנית מזון, אנשים לא מבינים את זה, רוב הפוקוס שלנו התקשורתי הולך לחקלאות, למפקנים האלה בעוטף, בגבולות, שעובדים כל כך קשה, וחייבים לעזור להם. אבל מצד שני, צריך להבין ש85% מהמזון שלנו בכלל לא מגודל פה. ואין על זה מספיק שיח. אנחנו לא ערוכים, אנחנו לא מוכנים. יש הרבה מאוד שאפשר לעשות ואנחנו לא עושים.
זה מדהים שאתה אומר את זה, כי עברנו בשנים האחרונות, קודם כל, קורונה.
כן.
שזה השוק הכי גדול וההבנה שכל מדינה לעצמה והשפעה על שרשרת כל בעצם תעשייה, כל תחומי הלוגיסטיקה, אספקה, שרשרת האספקה, חטפנו במילים פשוטות כפה רצינית, ועדיין אין איזושהי התעוררות, ואחר כך מלחמה באוקראינה, שאני חושבת שכבר הבנו איך כל נושא של תעשיית החיטה ומשברי מזון שהולכים וגדלים. והנה אנחנו שוב בעת משבר, ועדיין אין איזשהו שיח אמיתי, רציני מספיק בנושא הזה.
תשמעי, אנחנו, אמרת נכון, גם אוקראינה ולפני זה הקורונה, ואיפה זה פגש את ישראל? זה פגש את ישראל בשנים מאוד מאוד קשות מבחינת היציבות השלטונית שלנו, עם אין ספור מערכות בחירות, עם קשיים לתכנן לטווח ארוך ולהוציא תקציבים משמעותיים, ולא נערכנו. עכשיו בואי רגע ניתן על רגל אחת מה האתגר ולמה היינו צריכים להיערך, ואחרים אולי בעולם נערכו לזה. כי כמו שאמרת נכון, הדגלים הורמו, זה לא חדש. אבל בסופו של דבר ישראל היא מקרה מאוד מיוחד ומאוד מאתגר.
זו מגמה עולמית בסופו של דבר.
מגמה עולמית, ומי חווה אותה הכי קשה? ישראל, למה? אנחנו מדינת אי. אנשים לא מבינים את זה, אנחנו מדינה שמבחינת צרכנית, מבחינת מזון, אנחנו מדינת אי מאוד מאותגרת. 85% מהמזון שלנו מיובה. העיקר האתגר הוא בעולמות של הבשר, דגים, עוף. אנחנו בעצם את הבשר שאנחנו מקבלים מהים, בין אם זה במשלוחים חיים, בין אם זה בבשר שמגיע אלינו כבר במצונן או כפור באוניות. גם עוף אנחנו מייצרים מקומית, אבל אנחנו מייצרים אותו א', על בסיס 90% מספו, תבועה שבעצם העוף הזה צורך, כל זה מגיע מהים, ואת העוף שאנחנו מגלים, אנחנו מגלים על הגבולות. וראינו ישר בתחילת הלחימה, העוף שלנו מגודל על גבול הלבנון, מרחק של עד 5 קילומטרים, מעל 70% ממנו, וישר עם תחילת הלחימה נפגע. וגם 90% מהדגים שלנו לא מגיעים מכאן. כלומר, סך צריכת החלבון הישראלית מאוד מאוד מאוימת, והנמלים שלנו, מי ידע מה זה חוטים עד לפני חודשיים?
לגמרי.
עכשיו אנחנו רואים שהגישה לנמל אילת מאוד בסכנה. בדיוק היום הספינות של צים החליטו שהן עוקפות את הגישה לישראל מתעלת סואץ, ובעצם עוקפות את החוטים ומקיפות את כל אפריקה. זה הולך לעלות משמעותית את מחירי המזון.
שגם ככה עלו וגם ככה השפיעו על כל מה שקורה בסל הקניות המשפחתי שלנו.
כן, אז מלבד נמל אילת, נשארו לך עוד שני נמלים בישראל. אשדוד שמאוים מעזה, חיפה שמאוים על ידי חיזבאללה. היום תפו יחסית בסדר, רק מחירי ההובלה הימית עולים. אז היום אנחנו בסיטואציה שבה מחירי המזון עולים ויעלו בהתמדה בגלל מחירי הביטוח וההובלה הימית. אם הלחימה תתגבר, אם תפתח פה חזית צפונית, ממש תהיה לנו בהקשה של הספקה.
אמרת לי בשיחה שערכנו לפני הקלטה, חשוב לי לעלות מודעות, אני אזרח מודאג.
כן, כן.
אני שומעת אותך ואני הופכת להיות אזרחית מודאגת, ואני אדם שקורא עיתונות, מקשיב לחדשות, אני לא חושבת שנתקלתי בשיח אמיתי מעמיק על הנושא הזה.
כי יש לנו בעיה מבנית. אבל הסוף הוא שיש מה לעשות, ואנחנו רוצים לעשות אותו עכשיו. אז יש בי נימה של אופטימיות.
אז לפני רגע נימה של אופטימיות, אני כן רוצה שנרד לעומק העניין.
כן.
אני מבינה שנכון להיום, אין משרד ממשלתי או גוף רגולטורי שמטפל בנושא הביטחון הלאומי במזון. זאת אומרת, מאגרי המזון בישראל מבוססים, אם אני מבינה נכון, על תקנים שנות ה-70, שלא הותקנו, ובעצם כשיפתחו את מחסני החירום, אם אני מבינה נכון, ימצאו שמן, סוכר, תמל, חיטה, דברים שהם מאוד בסיסיים.
כן. כמה משרדי ממשלה יש לנו עכשיו?
יותר מדי.
וזה בדיוק הסוגיה. אנחנו עם תחום כל כך חשוב. הביטחון האישי שלנו, את יודעת, במחקרים של מסלו, כל סטודנט שנה א' לפסיכולוגיה
כן,
יודע.
כן, צרכים בסיסיים.
צרכים הכי בסיסיים, שמזלנו אחד מהם, לא מקלמים את הקשב הנכון מהבחינת המבנה הממשלתי שלנו. אני רוצה להגיד, יש הרבה מאוד אנשים טובים שמתחילת המלחמה עובדים מאוד 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 קשה כדי לחבות את השפות ולהבטיח שהספקת המזון שלנו כרגע תהיה כמה שיותר טובה. אבל אנחנו נכנסנו ללחימה הזאת בלי תוכנית, בגלל הקשל במבנה הממשלתי בהקשר הזה. אני אשאל אותך, איזה משרד ממשלתי מטפל בעולם המזון? על מי את יכולה לחשוב?
על בריאות, אבל אני קשה לי מאוד לחשוב אם זה בריאות או זה כלכלה, או אני לא מצליחה אפילו לשים את האצבע, כי אני לא חושבת שיש
יש גורם. אז צריכה 10 אצבעות כדי לשים פה את ה...
איכות הסביבה, זה כל כך נכון, הרבה גורמים
נכון,
משפיעים.
נכון, זה נופל בין הכיסאות. בישראל, משרד החקלאות אחראי על המקטע החקלאי, כן. אבל הוא, אין לו ראייה הוליסטית של אספקת המזון לישראל, אלא הוא מנסה לוודא שיש ייצור חקלאי בישראל. משרד הכלכלה מתעסק קצת במפעלים. משרד הבריאות, כמו שציינת, נוגע קצת בביטחון.
מה קורה בחול? אמרת שאתה מרשת מכון מחקר עולמית.
כן.
איך זה בעצם מתבצע במדינות אחרות?
אז בעצם אנחנו ראינו תנופה אדירה. אנחנו חקרנו את הנושא הזה, וסקרנו מעל 40 מדינות בעולם. וראינו שהמון מדינות, כמו שאת ציינת, בגלל המלחמה באוקראינה, ועוד לפני זה בגלל מגפת הקורונה, מבצעות תוכניות אסטרטגיות לאומיות לביטחון מזון, ומקימות גופים יהודיים. אם זה מדינות שדומות אלינו, זה מדינות שהן קטנות, מפותחות ויבואניות של מזון. למשל סינגפור, למשל איחוד האמירויות, הקימו גוף יהודי, משרד ממשלתי של ביטחון מזון לאומי, שיש לו ראייה הוליסטית, יש לו תקציבים, והוא מוודא מה אנחנו מייצרים מקומי, מה אנחנו מייבים, איזה אחסנת חירום יש לנו, ואיך, אגב זה מעניין, איך הם מייצרים טכנולוגיות שנותנות להם מענה לסיפור הזה, ואיזה טכנולוגיות הם מייבים? חברות ישראליות. ואנחנו, במקרה הזה, הסנדר הולך יחף.
זה לגמרי ככה. קודם כל, זה מאוד מעניין. אני מקשיבה, אני מבינה את המשמעות, אני חושבת איך, מה אנחנו יכולים לעשות כדי שהנושא הזה יטופל, מעבר שאנחנו כרגע בזמן לחימה, וברור שכל קבלת ההחלטות היא כרגע הולכת למקום מסוים, על אף שזה איום לא פחות משמעותי, אבל זה באמת מעורר תהייה. ואני באמת חושבת איך ביום שאחרי, או תוך כדי, אני מקווה שאנחנו לא נגיע למצב הזה, אבל כן, תהיה איזושהי התעוררות, והבינו שזה הדבר להתעסק בו, כי כנראה שאם מלחמה באוקראינה והקורונה לא הספיקו, אז אולי לא חסרים לנו איומים. בסופו של דבר משפיעים על הנושא הזה.
זה לא לפצח את האטום. נורא כן. ברור מה צריך לעשות. אנחנו לא הראשונים בעולם שצריכים לעשות את זה. אני יכול להראות לך את התוכניות שלמדתי מאוד מאוד לעומק של המדינות שציינתי, ובשנים האחרונות גם אנגליה ודנמרק, ועוד עשרות מדינות פיתחו טכנולוגיות כאלה. ישראל פשוט צריכה לשבת, לתת את המנדט לגוף מנהלת ביטחון מזון, שצריכה לנהל את הדבר הזה, להשקיע בזה את התקציבים. והבעיה האמיתית היא שפשוט אין הוקוס פוקוס. אי אפשר לבנות מגזר חקלאי עצמאי, אי אפשר לבנות תעשיית מזון מהיום למחר, כי עכשיו אנחנו במלחמה. ישראל נורא טובה בכיבוי שריפות ובפרטאצ'ים. אבל בשביל להצליח להיות עצמאי בהקשר הזה, צריך תוכנית ארוכת טווח, צריך יציבות, צריך תקציבים. אנחנו רואים מדינות שמתכנות לטווח ארוך ומשקיעות. למשל סינגפור, את מעולמות השיווק והמיתוג התואבי את הסלוגן הזה. סינגפור הם החליטו, אנחנו רוצים, יש להם תוכנית 30 עד 30. מה זה אומר? הם רוצים לייצר 30% מהמזון שלהם מקומית עד 2030.
מדהים.
כן, והם עושים את זה. הם התחילו מנקודת מוצא כמו שלנו, הם מייבאים 90% מהמזון שלהם, באופן הדרגתי, עם השקעות מאוד מאוד גדולות, הם מגדילים את הייצור המקומי שלהם, וזה מאוד מאוד עוזר לנו. זה נראה לנו נורא רחוק, בסינגפור זה נשמע איזשהו מונח שאנחנו לא נתקלים בו ביום יום, אבל למשל עכשיו הם מייבאים את עיקר העוף שלהם ממלזיה. יום בהיר אחד, עליהם סכסוך עם מלזיה, המלזים החליטו שהם לא מייצאים להם יותר את העוף. למה? כי הם רבו. המזל של סינגפור זה שבעשור האחרון הם הקימו הרבה מאוד תעשייה מקומית שמייצרת להם חלבון מקומי. חלק מזה זה באמת באמצעות לולים, וחלק מזה באמצעות טכנולוגיות. חלקם טכנולוגיות ישראליות. היום, בעקבות כל מה שקרה פה במדינה בשנים האחרונות, גם ההתה הכלכלית שאנחנו חווים עכשיו, גם הלחימה, גם המצב הפוליטי שחווינו, אנחנו רואים מגמה מאוד מסוכנת.
אז זו בדיוק השאלה הבאה שלי, כי רציתי לשאול אותך, אנחנו כל כך מתגאים בתעשייה הישראלית, ורציתי לשאול אותך קודם כל על הצוות שלכם, שתספר קצת על אנשי המקצוע שנמצאים במכון המחקר, ובהמשך השאלה הבאה שלי זה באמת איך המצב בשנתיים, שלוש האחרונות השפיע בעצם על הנושא של ההון האנושי. בחברות מהסוג שלכם.
כן.
אז ספר לי קצת על הצוות שלכם.
אז הצוות שלנו מורכב ממומחים. בעצם 30% מהצוות שלנו הם מדענים, מומחים לתחומם. לא נגענו בטכנולוגיות של עולמות הפודטק שאנחנו עוסקים בהם, אבל תחת המשפחה הזאת של חלבון אלטרנטיבי, בעצם תחליפים למוצרים שאנחנו מקבלים היום מהחי, יש בערך 3-4 משפחות טכנולוגיות. הראשונה זה מה שכולנו מכירים ואוכלים בסופר, זה תחליפים מהצומח, אם זה החלב, סויה או שיבולת שועל שאנחנו מכירים, כן. ותחליפים כמו ביוד, ואם זה הדורות הבאים של המוצרים האלה שהם מתחילים להגיע לשווקים, מוצרים שהמטרה שלהם להיות כמה שיותר דומים לדבר שאנחנו מקבלים אותו מהחי.
המתורבת מה שנקרא.
מתורבת זה בעצם משפחה שנייה,
אוקיי.
בדיוק את כבר מכירה ואני שמח, זה בעצם מוצרים שהם, למשל בשר מתורבת הוא בשר לכל דבר, אבל ההבדל הוא שהוא לא מגיע מחיה שנשחטה, אלא מיטה שדגמנו אותו מתוך בעל החיים. החיה נשארת, חיה, שמחה, הכל טוב. ואת התא הזה אנחנו בתוך מפעל מזון.
מפתחים.
נותנים לו לגדול לכדי מוצר מזון. אנחנו מאכילים אותו, מחממים אותו, מחבקים אותו, מלטפים אותו, עד שבסופו של דבר יהיה לנו מוצר מזון. המוצרים האלה השנה מתחילים בהדרגה להיכנס לשווקים. אנחנו רואים מסעדות ראשונות בעולם שמגישות אותו, משהו שלפני כמה שנים אמרו שהוא מדע בדיוני ובחיים לא יקרה. הנה עכשיו הוא קוראים ליטרלי אור וגידים, אבל יש פה גם המון המון אתגרים של מחיר, של גמלון, סקייל-אפ, וזה עוד, ייקח עוד זמן עד שהדבר הזה יהפוך להיות משהו שאנחנו צורכים אותו בצורה רגילה, אבל ישראל היא מובילה עולמית בו. 15% מההשקעות בעולם בתחום הלכו לישראל עד עכשיו, וזה מאוד יפה.
איזה כיף לשמוע.
וטכנולוגיה שלישית זה בעצם העולם של הפרמנטציה, תסיסה, זה משהו הטכנולוגיה הזאת זה משהו שאנחנו צורכים כל יום. ככה אנחנו מכינים בירה ולחם ויין, אנחנו מפגישים שמרים. עם חומרי גלם.
אתה מחזיר אותי לימי המעבדה בתיכון, כבוגרת מגמת הביולוגיה.
אביאלה, תספרי את.
כן, לא, האמת היא שזה תחום מרתק. אני תמיד, בכל ניסוי קטן שעורכים, אתה רואה משהו שקורה, ואתה מבין איך התהליך עובד, וזה באמת מרתק. ואנחנו אומרים 15% מההשקעות הם בתעשייה הישראלית, אבל משהו קורה בשנים האחרונות.
כן. בעצם היה לנו שנים מדהימות ב-2020, 21, 22, ישראל פתאום צמחה ונהפכה למעצמה עולמית בתחום. יותר ממיליארד וחצי דולר הושקעו בארץ בנושאים האלה, וקמפוס סקטור טכנולוגי עשיר עם מעל 100 חברות וסטארט-אפים, עם אלפי אנשים שעובדים, ועם גאווה ענקית למדינת ישראל. אני יכול להגיד לך שאותי הזמינו לדבר על במת האום בניו יורק, ובכנסי האקלים הכי גדולים, וזכיתי לארח את הנשיא ולהציג לו את הנושא הזה, ושני ראשי ממשלה. אפילו אני יכול לספר לך שבנט, לפני שהוא טס לפגוש את הנשיא ביידן, הזמין אותי שנתדרך אותו על הנושא, והציג מצגת שלנו לנשיא ביידן בחדר הסגלגל, כי הוא רצה להראות לנשיא מרגש. איך ישראל מובילה עולמית בתחום. ומה שקורה עכשיו, יש לי חשש אדיר, מהתרסקות של התחום, בגלל הנסיבות הכלכליות שאנחנו חווים. אם בשנתיים האחרונות ראינו כאמור השקעה אדירה של יותר ממיליארד דולר, השנה בגלל כל הנסיבות אנחנו רואים התרסקות של 100 אולי 200 מיליון דולר שהושקעו בארץ בתחום, רק כדי להחזיק את הסטארט-אפים האלה בחיים. אנחנו רואים מגמה מאוד מדהיגה של עזיבה של הסטארט-אפים האלה לארצות הברית, למדינות באירופה, באסיה, אותן מדינות, שכמו שסיפרתי לך מקודם, מבינות את החשיבות של טכנולוגיות מזון מתקדמות לביטחון הלאומי שלהם, מזמינות את הסטארט-אפים הישראלים שיעברו לשם, והם אין להם ברירה, כי שם נמצא הכסף הגדול, שם יש רגולציה שמאפשרת להם לעבור.
שם גם יש שם את המקום באמת לפתח את התחום. בסופו של דבר, אתה נכון. צריך משאבים כדי להתקיים ולפתח.
ולכן, לסטארט-אפים אני לא דואג. כי הסטארט-אפים שלנו מצוינים, הם ימצאו את המקום שלהם בעולם, כי יש ביקוש אדיר.
רק שזה לא יהיה פה.
זה לא יהיה פה. אם אנחנו לא נתעשת ונבין עד כמה הדבר הזה הוא קריטי, לא רק להצלחה הכלכלית שלנו, לא רק ליכולת שלנו לנופף בפני הנשיאים ועל במות האום, הנה אנחנו מובילים עולמיים בטכנולוגיות אקלימיות. 70% מההשקעות באקלים בארץ, בקליימט טק, זה בתחום הזה של תחליפי בשר. זה מה שיש לנו בהקשר הזה. אז אנחנו צריכים להבין שמעבר לכל הדברים האלה, עכשיו יש לנו סוגיה ביטחונית, food security, ביטחון מזון, והטכנולוגיות האלה הן קריטיות בשביל שנוכל לעמוד בהן. כי כמו שאמרתי לך, אנחנו יבואני מזון, השטח שלנו מוגבל, אנחנו מדינה מדברית. אי אפשר לייצר בישראל יותר בשר, כי מחר נחליט בבוקר. אין לנו יותר שטח, אין לנו יותר מים. ולכן אנחנו צריכים ללמוד מהמדינות האחרות, שהן מעצימות את ביטחון המזון שלהם על ידי השמה של טכנולוגיות ישראליות. אנחנו צריכים לייצר בארץ יותר מזון, יותר חלבון, על בסיס הטכנולוגיות שלנו.
אמרת לי משהו מעניין לפני שנכנסנו להקלטה, שאתה מצפה או רוצה שכמו שנפתחה בעיית המים, יצרנו פתרונות של התפלה, וכמו שהגיעו, הגיע איום הטילים, אז פיתחנו את כיפת ברזל, ניתן לך להמשיך.
כן, נכון. וכשאת אומרת את זה, אני חושב פתאום שמה הבעיה? שיש לנו את המסוגלות לפתור את בעיית המזון, באותה מידה שפתרנו את בעיית המים ואת בעיית הטילים על ידי טכנולוגיות ישראליות. אבל מה? פתרנו את הבעיות האלה רק אחרי שהם התממשו.
נכון.
אחרי שהיה לנו שנים של בצורת, ואחרי שהיה לנו פה עשרות אלפי טילים שנחתו, אז אגרנו את המשאבים והתאבדנו על הביצוע.
תמיד ברגע האחרון מבינים שהנזק כבר כאן ואז פועלים.
כן, אז עכשיו אני מרים את הדגל, אבל אני יודע שהשיח הציבורי, השיח התקשורתי, השיח הפוליטי לא מספיק עוסק בזה, כי הבעיה עוד לא התממשה. מתי יחזרו לפודקאסט הזה? אחרי שיהיה לנו בעיה בנמלים, אחרי שיהיה לנו בעיה של משבר מזון, ואז אנחנו נתחיל לעבוד, וזה מה שמצייר אותי. אני מקווה שנשכיל להתעסק בסוגיה הזאת לפני כן.
אז אנחנו רגע לפני סיום. וכמו שאמרתי לך, אני אדם אופטימי. ואני מאוד מאמינה גם ברוח הישראלית ובמוחות המדהימים שאנחנו מפתחים פה. ואני כולי תקווה שבאמת הנושא של ביטחון המזון בישראל יקבל את הבמה שהוא זקוק לה, ושלא את הפרק הזה באמת ישמעו באיחור של כמה שנים, וכשאני אהיה כבר בתוך איזשהו משבר עמוק. ואני אשאל אותך, איך תרצה שנסיים?
אני חושב שאני אופטימי וריאלי. אני חושב שעכשיו אנחנו בזמן מלחמה, אנחנו בזמן של עשייה, אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים לעשות את זה. יש הרבה מאוד דברים במדינה שלנו שאנחנו צריכים עכשיו לסיים את הלחימה, להתאפס על עצמנו ולבנות פה את המדינה שרצינו שתהיה לנו. הסוגיה הזאת של ביטחון במזון היא סוגיה מאוד חשובה בתוך המכלול הזה. וכמו שביידן ציטט את גולדה, אין לנו מקום אחר ללכת אליו. אנחנו צריכים לבנות את זה ואנחנו נעשה את זה.
ואני אוסיף עוד איזושהי הערה קטנה. זה נשמע קלישאתי, אבל אני אומר את זה דווקא עכשיו יותר מתמיד. אני יודעת שגם מדענים שנמצאים בחול ועושים איזשהו חישוב מחדש, עד כמה הם נשארים או חוזרים ומבינים שהמקום שלנו הוא להיות פה, ואני שומעת לא מעט קולות כאלה. אז תעשיית הפודטק קוראת לכם. ואני מניחה שמכון המחקר GFI הוא בהחלט נקודה מצוינת להתעניין בה ולשמוע ממנה יותר. ואני מאחלת לכם הצלחה רבה, ומאוד שמחה שהגעת להתארח אצלנו בפרק. אז בנקודה הזאת אני אומר לך תודה, ניר גולדשטיין, מנכ"ל מכון המחקר GFI. היה לי עונג לארח אותך.
תודה, עונג שלי. ובתיאבון.
ולטובת מי שמאזין לנו, כל הפרקים מתפרסמים בשלל פלטפורמות ההזנה, ספוטיפיי, אפל, גוגל, וכמובן בזירת התוכן שלנו, web2info.co.il.